טוב. בשבוע שעבר עסקנו במצוות אהבת השם, וראינו את מה שראינו שם סביב שיר השירים, סביב הציר של שיר השירים, סביב הציר הזה של אהבה. ואני רוצה היום פחות או יותר להשלים את הדיון בעניין מצוות אהבת השם, ואולי עוד נספיק היום להתחיל על לעסוק בתלמודו, שזה הדבר הבא, כן? אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים בפרשה הראשונה של קריאת שמע, ששם הרמב"ם מדבר על זה ששלושת היסודות הגדולים שלה הם ייחודו, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אז אנחנו עכשיו רוצים להשלים קודם כל את אהבתו, ואז אולי נתחיל היום תלמודו. אם לא, זה יהיה לשבוע הבא, אבל לא לשבוע הבא, אלא בעוד שבועיים. שבוע הבא יש לנו את ימי העיון בשעה הזאת של חנוכה. כן. אני רוצה עכשיו לראות כמה דברים מתוך דברי הרמב״ם בפרק האחרון, בפרק י' בהלכות תשובה. ושם הרמב״ם מדבר על מצוות אהבת השם, ואני רוצה שנשים לב לכמה וכמה דברים שהוא אומר לנו שם. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים את השם על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. הגישה הזאת לעבוד השם כדי לקבל שכר או כדי לנצל מעונש זה עבודה מיראה. אדם צריך לעבוד מאהבה. מהי עבודה מאהבה? העובד מאהבה, העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בגללה. הדגש של הרמב״ם בעצם בעבודת השם מאהבה זה עבודת השם, זה לעבוד את האמת מפני שהיא אמת. אדם צריך לעשות דברים, וזה קשור לאהבת השם, וזה קשור לכל תחום בחיים שעוסקים בו. כל דבר שאדם עושה בחיים, צריך לראות אותו ולבחון אותו, ואם הוא אמיתי, ואם זו האמת, אז לעשות את האמת מפני שהוא אמת. ולהשתדל. לא לעבוד מתוך כל מיני אינטרסים. ולאו, ואין זה דבר פשוט. להגיד שאני עושה את הכל רק האמת, האמת היא זאת שנר לרגלינו, ואנחנו הרי אומרים כל הזמן, ותהר ליבנו לעובדך באמת. בשביל לעבוד את עבודת השם באמת, צריך טהרת הלב. וקצת על טהרת הלב דיברנו בשבוע שעבר, אני מזכיר. זוכרים את הדשן שהצטבר על הלב, שצריכים לסלק אותו, כדי להגיע לאותו מקום של טהורו של מזבח, טהרת הלב, למקום הנקי, שאין בו כל דברים אחרים, ואני מדגיש שזה לא מדברים הפשוטים. זה משימה מסובכת. ואולי כדי להדגיש עד כמה זה מסובך, אני אזכיר לכם פה את מה שאומר הרמב״ם בפירוש המשנה בהקשר אחר. יש משנה בסוף מסכת מכות, כולנו מכירים אותה. המשנה האחרונה של מסכת מכות, נכון? מכירים את המשנה האחרונה של מסכת מכות? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הגדול ברוך הוא זכות את ישראל. כולם מכירים, נכון? וכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. שואל הרמב״ם שם שאלה פשוטה. אם רצה הגדול ברוך הוא לזכות את ישראל, אז מה הוא יצא לעשות? מי שרוצה לזכות מישהו, צריך לתת לו 1,000 מצוות או צריך לתת לו מצווה אחת? אתה נותן לו 1,000 מצוות, יש לו 1,000 משימות, סביר להניח. אדם ממוצע, אתה נותן לו 1,000 משימות, שהוא יעמוד באחת, ייקשל באחרת, כן? אבל אם אתה נותן לו משימה אחת, זה בלניח שבא, הוא יעמוד. זה בלניח, כן? אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אומר הרמב״ם, קודם כל לדעתי הרמב״ם פרש לזכות את ישראל לא רק במובן של זכות אלא במובן של זכות, כן? של שמן זית זך קטית למור לזכך. רצה הגדול בכל זכות ישראל, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות בשביל סיבה אחת, כדי, כי כל אדם יש לו נשמה אחרת, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. וישראל זה, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אדם זה נשמה, כל אדם זה עולם מלא, כל אדם זה יחידה מיוחדת. וכאן, אומר הרמב״ם, לא ימלט שמתוך התרי"ג לא ימצא אדם מצווה אחת שהוא יוכל לעשות אותה לשם שמיים, מתוך כוונה טהורה, בלי שום פנייה, בלי שום אינטרס, כלל ועיקר. זאת אומרת, דווקא ריבוי המצוות מאפשר לנו למצוא איזושהי מצווה שכל אדם יש, אתם מכירים סיפורים שיש, יש אנשים שהמצווה שלהם זה תפילה, יש אנשים שהמצווה שלהם זה צדקה, יש אנשים, כל מיני אנשים. אומר הרמב״ם, זה לפיכך בא להם תורה מצוות. ואז מה אומר לנו בעצם? שמכל התרי"ג הלוואי שאדם ימצא מצווה אחת שאותה הוא עושה לשם שמיים, אותה הוא עושה עד הסוף. אני הבאתי את זה בשביל להמחיש עד כמה המשימה הזאת לעשות האמת מפני שהוא אמת היא משימה לא פשוטה. ולא כבר הנביא ירמיהו אמר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו. ליבוש לאדם עקוב אנוש, מי יודע אם לעקל, אם לעקלקלות, אדם יש לו כל מיני תסבוכות. והיכולת באמת לעבוד את השם עבודה אמיתית מתוך כוונת אמת, זו המשימה. זה אומר הרמב״ם, זה המשימה שמוטלת על האדם. עושה האמת מפני שהוא האמת וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. אז הרמב״ם כאן אומר בפירוש שהמעלה הזאת היא לא מעלה רווחת, היא מעלה שלא כל חכם זוכה לה. וכשהוא אומר לנו מי זכה לה, אז אומר לנו אדם אחד, אברהם אבינו זכה למעלה הזאת. אגב, אברהם אבינו הוא האדם היחיד בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא העיד עליו שהוא אוהבו, האדם היחיד. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק נ"א נדמה לי, ממש לקראת סוף המורה, מדבר גם כן על הדברים שהוא מדבר כאן, ושם הוא מתווה זה דרך, מיד אני אגיד לכם כמה מילים מן הדרך שהוא מתווה שם איך לעבוד את השם באמת מתוך אהבה בצורה מלאה, בצורה טובה, מושלמת. ושם הוא, הייתי אומר, הוא קצת יותר לארג'. הוא מזכיר שם לא רק את אברהם אבינו, אלא נותן את התואר הזה של אוהבי השם לעוד שלושה אנשים. אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבינו. שם הוא מתאר, יש ארבעה אישים בכל ההיסטוריה, ארבעה אישים שזכו למעלה הזאת. והשאלה שמתעוררת כמובן היא, אם כך, אם באמת כל כך מעט אישים זוכים בכל ההיסטוריה, כן? למעלה הזאת של להיות אוהבי השם, אז איזה מין מצווה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך. אם הסיכויים שלנו להגיע למשהו משמעותי, הם בעצם לא כל כך גדולים. אבל בואו נמשיך עוד רגע, ואני רוצה לענות על השאלה הזאת עוד מעט. אומר הרמב״ם, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. ובזמן שיהוב אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אדם שאוהב את השם אהבה ראויה, אהבה מלאה, כל המצוות שלו תעשנה מתוך אהבה. מהי אותה אהבה ראויה? וכיצד היא אהבה ראויה? הוא שיוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. על שיר השירים כבר דיברנו מספיק, לא יודע, מספיק, דיברנו. מספיק, אין אף פעם מספיק. כן? אבל דיברנו על שיר השירים, ועל אהבת השם שנובעת משיר השירים. אומר הרמב״ם, אהבת השם הראויה זה שלא תישאר לו, לא תישאר דעתו פנויה מאהבת השם, כשם שאדם, והוא נותן פה את המשל, זה המשל המקסימלי שאפשר לתת במושגים אנושיים, זה כשאדם אוהב אישה, והוא אוהב אותה אהבה עזה עד מאוד, עד כדי כך שהוא, הפסוק מתאר חולת אהבה אני, כן? ולא מסוגל לרגע אחד בלי לחשוב עליה, אחרי שהרמב"ם מתאר את הדבר הגדול הזה, הוא לא מסתפק, הוא אומר, יותר מזה תהיה אהבת השם בלבו אהבה. זאת אומרת, תיקח את המקסימום שאתה יכול לתאר, לדמיין לעצמך בכלים האנושיים, ועכשיו כשאתה מגיע לאהבת השם, תוסיף על זה עוד. וזה יהיה לך המושג הראשוני של מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך.
אבל איך הם יכולים אחרי זה לחיות בעולם הזה?
מה?
אבל אחרי זה איך הם יכולים לחיות בעולם הזה?
תכף, אני, שאלה מצוינת, את זה אני רוצה עוד מעט להסביר, כי הרמב"ם במורה הנבוכים מטפל בדיוק בשאלה שאתה שאלת כרגע. עוד רגע אחד, אני רק רוצה את המשפט האחרון, אני מדלג כאן, אני אלך להלכה האחרונה ברמב"ם, ואז נעמוד על השאלה שלך. דבר ידוע וברור הוא, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל וכו'. אומר הרמב״ם כאן, אין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד. בואו נבין קודם כל את המושג לשגות, שהרמב״ם מרבה להשתמש בו כאן. הוא השתמש גם לפני כן, אמר הרמב״ם שם, ונמצא שוגה בה תמיד. מה זה שוגה? מה פירוש המילה שוגה בעברית? טועה. נו, מה הרמב״ם רוצה שנטעה? זה מה שרוצים איתנו? שנעשה שגיאות?
מתמיד.
אז למה שוגה? מה, איך נכנס המתמיד לשוגה? עכשיו תקשיבו אתם. שוגה מלשון? אז שיגיד הוגה, שיהגה בה תמיד. ואגיד תבוא יומה בלילה, מצאנו פסוק כזה. מה? או, מי שאומר את מה שאתה אומר זה הרייבד. הרייבד אומר שמעוצמת האהבה הוא מסניח דברים אחרים, בגלל כמו שאדם שחולה אהבה על אדם מסוים, על אישה מסוימת, אז הוא כל כך ככה שקוע באהבה עד כדי כך שהוא יכול להשאיר את הברז פתוח בבית או לא יודע מה, אז זה שוגה בדברים אחרים, אבל לא באהבה, הוא שוגה, הוא שוגה בדברים אחרים. כמובן זה ברמב״ם לא משתמע, כי הרמב״ם אומר שוגה באהבה הוא שוגה. עכשיו תבינו היטב מאיפה זה בא. לדעתי זה בא, זה פשוט הרכבה של שני שורשים, משם זה בא. כן? יש היגיון שבא מבהגית בו יום ולילה, כן? ושההיגיון מגיע לגבולות שהם לא נורמליים בעברית פשוטה, של חולת אהבה, אז זה מגיע להם גבולות של שיגאון, נכון? אז קחו את המילה היגיון, קחו את המילה שיגאון, תרכיבו אותן זו על זו ותקבלו את המילה שיגיון, ומכאן השוגה של הרמב״ם, שזה בעצם להגות בדבר עד גבולות שיגאון, עד גבולות המחלה, זה מדגיש כאן. זאת אומרת, אתה אדם צריך לשגות בה תמיד, הכוונה להגות בה תמיד, אני מקבל את הפירוש של להגות, אבל להגות בצורה כמעט משוגעת, זו הכוונה. להיות משוגע לדבר, במובן החיובי של המילה. כן? זה מה שהרמב"ם דורש מאיתנו. וזאת כמובן משימה מן המשימות הכבדות ביותר שאפשר לתאר. ואני יודע את זה. וגם הרמב"ם יודע את זה. ובכל זאת, הרי לא לשם ייאוש נתכנסנו כאן, אלא לשם תקווה. ואני חושב שהאתגר הגדול של מצוות אהבת השם, מצוות אהבת השם היא סולם שמוצב ארצה, כן? וראשו מגיע השמיימה. והשאלה, את המפתח, יש אנשים שאומרים לך, מה, אני אברהם אבינו? מה, אני משה רבינו? מה, אני? ואז מראש הם מתייאשים ואומרים, אני אהיה פה, אני אעבוד את השם מיראה. זה מספיק לי. הרי לאהבה הזאת של חולת אהבה, שלא תהיה את האטום פנויה מהקדוש ברוך הוא ולו לרגע אחד, זה אני לא יכול להגיע. אז לכן, אם לא הכל, אז אפס. ואני רוצה, וזה דעתי מה שהרמב״ם כאן מציב אותנו, ולכן הרמב״ם מביא את זה בסוף ספר המדע. אלה הלכות האחרונות של ספר המדע, סוף הלכות תשובה, סוף ספר המדע, ואוטוטו מתחילים את ספר אהבה. צריך לדעת, שמיד אחרי ספר המדע, בא ספר אהבה. ועל היחס בין ספר המדע לספר אהבה, בעזרת השם נקדיש את אחד השיעורים הבאים, אחרי שנגמור את תלמודו, ואז נהיה בטוחים שגמרנו את ספר המדע מבחינתנו, ואז נעבור למצוות תפילין ומצוות מזוזה שבפרשה הראשונה, והם באמת שייכים כבר לספר אהבה, אז נעמוד על היחס בין ספר המדע לספר אהבה. כן? אבל כרגע רק נדגיד שממש ערב המעבר אומר הרמב״ם, כן, אתה צריך לעלות בסולם הזה. איפה תהיה לסולם הזה? זה תלוי בך. תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כן? אבל מה שחשוב, הרמב״ם רוצה להציב אותנו לסולם. הוא רוצה שנעלה על הסולם הזה, שאם נהיה שם במדרגה השנייה או העשירית, או האלף, או האלפיים. זה חשוב. וכל אדם צריך לעשות מאמצים, להשתדל, לעלות, כל פעם לעלות, עוד מעלה ועוד מעלה באהבת השם. עוד מעלה ומעלה במחשבה, איך אדם חי, במובן הזה שבכל דרכיך דעהו, של שיבית השם לנגדתמית, של עמידה ושל התייצבות מול הקדוש ברוך הוא. אבל, רמב"ם מציב בפנינו את האתגר הגדול. ואגב, רבותיי, כל החיים שלנו זה אתגר אחד גדול. כל החיים זה אתגר. אתגר של לקיחת אחריות, של הבנת מה חובתו של האדם בעולמו, ולדעת מה עושים עם זה, ולהתקדם קדימה. זה החיים. זאת משימת החיים. בגדול, משימה אחת קטנה. זה כמו שכתוב בתורה, מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם ליראה, אתו ייראה, מילתא זיתרותי, כאילו זה דבר קטן, רק זה, כן? רק זה, רק המשימה הזאת, רק שאדם ישאל מהי חובתו בעולמו, וישתדל להיות נאמן למשימה הזאת, כן? רק הדבר הקטן הזה. אבל הדבר הקטן הזה דורש את מלוא המאמצים, דורש את מלוא המשאבים. עכשיו, הרמב״ם במורה נבוכים, גם מציב בפנינו איזה מין סולם, ממש סולם של שלבים שלבים איך להגיע למעלה הזאת של האבות. והמעלה הראשונה הוא אומר, הוא מתחיל מדבר פשוט, כן? אדם, זה ברור ש הוא אומר, אל תסתפק, זה אצלו כאילו דבר טריוויאלי, אל תסתפק בכוונה בפסוק ראשון של קריאת שמה, ובכוונה בברכה ראשונה של 18, שאתם יודעים שזה שני המקומות שבהם הכוונה מעכבת, כן? אז פסוק ראשון ששמע, כשאדם קורא פסוק ראשון ששמע, לפחות שהוא יהיה שם עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה קורא שמע ישראל השם הקדוש ברוך הוא, השם אחד, תהיה לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, תהיה במאה אחוז שלך עם הקדוש ברוך הוא. כשתבין, אתה הולך עכשיו לקבל עצמך עול מלכות שמיים ולהיות כולך שם. ובברכה ראשונה של 18, ששם אתה בא בעצם פונה לקדוש ברוך הוא, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אתה פונה לקדוש ברוך הוא ורוצה לדבר איתו, ברוך אתה השם, אתה ניצב, מתייצב לפני השם ונדבר איתו, שאז אתה פחות תהיה, פחות בברכה הראשונה, תהיה לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. זה אצל רמב״ם, זה אפילו לא שלב, הוא לא מתחיל משם, הוא מתחיל מהשלב שאחר כך, כי אצלו זה פשוט, כן? אז אצלנו אני יודע שזה לא כל כך פשוט, לפחות בואו נחתור לקראת הדבר הזה. ואז אומר השלב השני, אומר הרמב״ם, תכוון בכל קריאת שמה, ותכוון בכל התפילה, ותהיה עם הקדוש ברוך הוא לאורך כל התפילה ולאורך כל זה. עכשיו לנו זה נשמע כאילו הרמב״ם לא יודע בכלל מה עוצמת הקושי שכרוכה בזה שאתה אומר לנו עכשיו, כל קריאת שמה, כל תפילת 18, להיות כל כולנו ממש, בלי שום דבר אחר שידריד אותנו, שכשאנחנו מתפללים להיות לגמרי שם. רבותיי, גם הרמב״ם ידע שזה קשה. כי הרמב״ם אומר, תתרגל את עצמך בדבר הזה, ותחזק את הדבר אצלך, הדבר הזה, שנים הרבה. כך אומר הרמב״ם שם. שנים הרבה. זאת אומרת, הוא מודע לכך שזו משימה של שנים. הוא לא... אל נחשוב שהוא ככה איזה אסטרונאוט שלא מבין במה מדובר. הוא יודע במה מדובר. והוא יודע שזאת משימה של שנים. ואז הוא מתאר שלב נוסף. זה שאדם, כשהוא עוסק בתורה, יבין, כמו שדיברנו כמה פעמים, שהוא עוסק בדבר השם, בחוכמת השם, בדבר השם שירד העולם, אז הוא עוסק בקדוש ברוך הוא, ואז הוא ידבק בו. ולאט לאט הוא אומר, תעבור לברכות, ותעבור לתנך, לנביאים כתובים, ואז תעבור לכל דבר שאתה עושה, ותעבור לשעות הפנאי שלך. והוא אומר, האבות הגיעו למצב שבו, גם כשהם היו רועי צאן, כן? בגופם היו רועי צאן, ובנשמתם היו כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא. הם לא הפסיקו לרגע לחשוב על הקדוש ברוך הוא. עכשיו אפשר להבין את הדברים שם בצורה הזאת שבמושגים שלי היא בלתי מובנת. זאת אומרת, הראש שלהם בצון, הגוף שלהם בצון, והראש שלהם בעולמות עליונים. מה המשמעות של זה? זה בעצם השאלה שלך, איך אדם יכול לחיות בעולם הזה ולהיות כל הזמן שם? זה משהו שהוא בלתי אפשרי, אפשר לצייר אותו. כן? אז יכול להיות שבאמת שמדובר פה במעלה שהיא בלתי נתפסת. הרי זה מה שהוא אומר, שזה לא כל אדם זוכה לה. באמת, סביר להניח שמדובר פה במעלה בלתי נתפסת. אבל אני חושב שיש פה יותר מזה מאשר מעלה בלתי נתפסת. אני חושב שיש פה גם הבנה שהאתגר הגדול שהאבות לקחו על עצמם, ובמיוחד אברהם אבינו, ואחר כך גם בניו ונכדיו אחריו, האתגר הגדול הוא האתגר של קריאה בשם השם. האתגר שהאנושות כולה תקרא בשם השם. של ועל כן נקבל לך השם אלוקינו לראות מרע בצדותך להעביר גבול מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל ראשי הארץ יקראו ודעו כל יושבי תבל כי לך תכרה כל ברך. זו המשימה שבכל מקום שאברהם אבינו הולך מפרסם שמו ברבים, ויקרא שם אברהם בשם השם. והקריאה הזאת בשם השם אומרת שבעצם האדם נמצא, כשאדם מבין שכל החיים הארציים שלו כולם מכוונים לקריאה בשם השם, אז גם כשהוא עוסק בהרביית הצון והרביית המקנה, כי הוא, כך הוא מתקשר עם עמי הסביבה, כן? כך הוא מתקשר עם עמי הסביבה, וכך הם באים אליו כאדם נשוא פנים שהם באים וחרדים לכבודו, כך בא אליו אבימלך אל אברהם, ואחר כך בא כראו ראינו כי היה השם עמך, גם אחר כך אצל יצחק, כי זו המשימה. כשאדם רואה את כל המפעל האנושי ואת כל ההוויה האנושית כחלק מן התוכנית השלמה להביא את הקדוש ברוך הוא, להנחיח את הקדוש ברוך הוא, להציב את הקדוש ברוך הוא כמי שנמצא בכל מקום ומקום, בכל פינה ופינה, כן, גם בתוך המקנה, גם בתוך ההוויה הזאת, כן, הקדוש ברוך הוא כחלק מן ההוויה של העולם הזה, כחלק מן ההוויה הקיומית של העולם הזה, שכל כולו ארצי כביכול, להבין שכל זה נועד כדי להביא את לקרוא בשם השם בכל מקום כזה. זאת הייתה המשימה. ובמובן זה, גם כשהם עסקו עם הצון, הם הבינו שהצון הוא, הם עוסקים עם הצון, אבל הם ראו בצון כלי לגמרי, כלי להופעת השכינה, כלי לכל בני בשר יקראו בשמך. זה הכל.
אבל אם זה יכול להיות עם הצון, אבל כלפי האדם עצמו, כשאתה מדבר אחרי זה עם חברה שלא בדיוק במעמד שלך, ברגע שבאדם נמצא כל כך גבוה למעלה, אז העם לא יכול להבין אותו, איך אתה מקרב, כאילו, אתה לא חי פה,
אתה רואה בפועל, במציאות, אתה רואה את זה בעצמך, כן? ורואים את זה בתוך פרקי התנך, רואים את זה בתוך פרקי אברהם אבינו, כן? הוא תקשר מסיבה.
משה רבנו לא.
מה?
משה רבנו לא.
הוא תקשר עם העם, הוא לא תקשר במובן זה של אמר לו ואתה פה עמוד עמדי, במובן של חיי אישות, זה הוא לא תפקד, כן? אבל זה בגלל שהשכינה הייתה איתו כל הזמן, כן? זה עולם אחר, אבל עדיין תקשר עם העם, כן? ונכון שהתקשורת הנמוכה אולי לא הייתה לו עם העם, אבל בשביל זה היה אהרון, היה לו שותף, כן? שיעשה את המימד הזה. אבל אברהם אבינו פוגש מלכי צדק מן השלם, מדבר עם מלך סדום, מדבר עם אבי מלך, כן? וקורת בריתות, כן? וקורא לכל אחד ואחד בשם השם, ואותם שלושה אנשים שבאים אליו ומתארחים, זה הסיפורים שיש לנו. אתה מבין שהתורה לא מספרת לך את כל פרטי הפרטים של חיי אברהם, אבל התורה אומרת לך ויקרא שם אברהם בשם השם, זאת אומרת הוא מודיע שמו ברבים, והוא הודיע שמו ברבים. וזאת הייתה המשימה. אם אדם לא יכול להודיע שמו ברבים, אם הוא לא משתלב בתוך ההוויה של האנשים. זהו. אז כמו שאמרנו, מצוות עבד השם מצווה גדולה, גדולה עד מאוד, שלסיעה באמת מתי מעט, רק יחידי סגולה מגיעים לשם, אבל לא עליך המלאכה לגמור, ויתה בן חורין לבטל מנה. חובה קדושה מוטלת עלינו לעלות על הסולם הזה, ובמדרגות, כל אחד יהיה במדרגה שלו, כל אחד ישתדל. במיוחד מה שדיברנו בשבוע שעבר, זה אותה שמיעה, קריאה פנימית של בקשו פניי. אם אדם ישמע את הקול הזה, אדם יחדד את החושים שלו כדי להיות נכון לעשות את רצון השם בעולם, אז הוא נמצא על הסולם הזה, נמצא במדרגה הזאת, במעלות האלה, ברמה הזו או אחרת, וגם אם לא נגיע לשיא, אבל פחות אנחנו נדע שעשינו את המאמצים והיינו על הסולם. זאת המשימה. טוב, עד כאן, בעזרת השם, בפעם הבאה נעבור סוף סוף לתלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אל תשכחו, העיקר הגדול שהכל תלוי בו.